ואת שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר קול חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי.
קול חי. קול חי, תמיד איתי. מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי. אריאל ברמן.
טוב, שלום לכם וערב חי, חברון בוער בך, מייסה שאויו, אני מרגיש עוד שנייה, ניתן ככה כמה קרדיטים לאלה שנמצאים סביבנו, ואז נשמע כולנו את המעשה שהיה, ונדון להלכה למעשה. אפילו לא פתחו את המיקרופון, אתה רואה?
אני לא שומע את עצמי.
עכשיו אתה בסדר?
טוב.
אז אורי כהן הוא הטכנאי שלנו, אפרופו פתיחת מיקרופון, אז אם אתה רוצה שיהיה לך מיקרופון ואוזניות, תתנהג אליו יפה. זרובבל איתנו בהפקה, ויש לצידו מתלמד, הוא כבר הפך פה לבכיר בהפקה, הביא איתו מתלמד.
ששמו בישראל?
לא יודע, אנחנו, אתה יודע, עם הזמן אנחנו נלמד את השמות של כולם, וכמובן שנמצא איתנו הרב רועי מושקוביץ, שהוא ראש מוסדות רואי ישראל, הלכה למעשה. ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, מבורך.
נזכיר למאזינים שאנחנו ממשיכים לעסוק בדיני ממונות, שהם ללא ספק הלכה למעשה. כמעט כל השאלות והסיפורים שאנחנו שומעים ומביאים כאן.
לרב גם כן, אגב, אתה לא יודע, יש עוד משהו שאתה לא יודע, שהרב גם כן יש לו בית דין הממונות.
אני ודאי יודע.
אתה יודע?
אנחנו נעזרים בזה. בהכרעות ממוניות, כבדות משקל לעתים.
וזה המקום.
נכון, נכון. אז זה בדיוק הנושא גם שאנחנו עוסקים בו.
תשמע. הרי אין... אני חושב שאני יכול להביא את הכי הרבה סיפורים בדיני ממונות שקורים יום יום. כאדם שנמצא 25 שנה כימונאי, אתה יודע כמה...
קופה, רושמת. מאחורי
קופה, רושמת כמובן. כמה עשרות ומאות שאלות. שרוב השאלות אני הכרעתי בעצמי, כי ככה החלטתי.
ועכשיו אבל... אתה מעלה אותם אחת אחת, ואתה אני... מאוד בלחץ לשמוע אם באמת. פעלת נכון או לא.
יפה,
אוקיי, בדיוק. אז רגע לפני שנשמע את המעשה הבא, בוא נפתח את הקווים לטובת המאזינים, שלא נגזול את זמנם.
בטח, ושיוכלו לטלפן נכון, ולתפס אז... את מקומם.
אז המספר שלנו הוא 03-593-93, 03-593-93. אם אתם רוצים להתמודד עם השאלות שמחבר עבורנו הרב רועי מושקוביץ, שאלות כאמור,
והיום שני מפיקים ממתינים לטלפונים שלכם.
עכשיו, מה יש שויו, כך הויו?
תראה, אני מדבר איתך על התקופה שעוד הייתי ברחובה של עיר הרב, ברחוב השומר, ואז נכנס אברך, נכנס מישהו בערב, טוב, כמה ארטיק הזה עולה? 5, וכמה זה עולה? 9, וכמה זה עולה? 10, וכמה זה עולה? 8.
אז קודם כל, אנחנו כבר יודעים שלא הקפדת על החוק שמחייב לרשום את המחירים. או שזה היה לפני החוק.
אולי זה היה לפני החוק. החוק, אגב, הוא לא כזה עתיק יומין.
נכון.
ואז, שואל ושואל ושואל, אמרתי, תשמע, את השידוך שלך אתה סגרת יותר מהר מה שאתה מחליט על ארטיק, אמרתי לו. וסוף סוף נרחש ארטיק מגנום בשווי 12 שקלים, שוקו וניל, שעה טובה.
שילם במזומן?
שילם במזומן. העסקה דווחה לשלטונות המס, כדת וכדין,
כן.
והלקוח יצא מהחנות, 5 דקות חולפות, והנה הוא מגיע.
אוקיי.
אני שואל אותו, נו, מה עכשיו? הוא אומר, תשמע, אני יוצא מהחנות, אני הולך לכיוון הבית, ואני נכנס לברקול. ובברקול, הארטיק הזה עולה 10 שקלים. אמרתי לו, נו, ומה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
או, זאת השאלה, כבוד הרב, מה חברון אמור לעשות עם המידע הזה?
מה אני אמור לעשות עם המידע הזה? הוא אומר, אני שילמתי 12, רגע, ובברקול עולה 10, אמרתי לו, נו, ו... אומר, אני רוצה להחזיר את הארטיק. אמרתי לו, מה פירוש? אמרתי לו, חצי שעה אתה מבלבל את השכל, ועד שקנית...
אמרתי לו את זה במילים יפות יותר,
אני מניח. כן, כן, כמובן, אתה מטריד את מנוחתי, חצי שעה, קנית סוף סוף, ואתה עכשיו רוצה גם להחזיר את זה?
נו.
הוא אומר לי, תשמע, אתה גנב. אמרתי לו, תראה, בוא נפריד. יכול להיות שאולי המחיר הוא יותר יקר. גנב אני לא, כי אתה שאלת כמה זה עולה, הסכמת למחיר, שילמת, אז דבר שלא גנבתי אותך, כי יכולת לא לקנות אצלי.
אבל זה לא מדויק, כי אתה יודע שלמדנו, לא, למדנו לפי
כמובן שאיך אומרים, השלחתי אותו מכל המדרגות בבושת פנים.
לא, לא, לא בבושת פנים.
ויש לך את המספר טלפון שלו?
להתנצל?
מה, אני באמת, אני שואל אותך שאלה, הרב, באמת, אדם שקונה ארטיק, שלא תגיד לי, עשה עסקה במיליון ומצא את זה אחר כך בחצי מיליון. דבר איתך, ארטיק.
זה לא מדובר בנדלן.
כן.
זה לא נדלן.
נדלן אין בעיה.
ארטיק, ידע את המחיר קודם. מה זה ידע? למד אותו. שינן אותו.
אני רוצה להוסיף גם.
שילם.
לפני שאני, כדי להקל, שהתשובה תהיה קלה יותר, לעיכול מבחינתך, אני רוצה לציין שהמחיר הזה, נניח של 12 שקלים שהוא עוקב, זה מחיר שוק מקובל בקיוסקים. כן, כן, כן.
זאת השאלה שצריכה לעמוד.
מחיר שוק מקובל. לא חוף ים. ארטיק מגנום נמכר בכל הקיוסקים?
לא יודע אם בכל, אבל זה מחיר שוק מקובל.
12 שקל. זה שברגול קונה ב-4 מיליון שקל בשבוע משטראוס ומקבל הנחות מפליגות ומרשה לעצמו למכור את זה ב-10 שקלים, אני לא אשם.
אז נכון מאוד. באמת אתה מעיר פה הערה מאוד נכונה, וזה בדיוק למעשה, נפקמינה הלכה למעשה, מה שלמדנו ממש בתחילת הנושא שדיברנו דיני המונות, על איסור הונאה. מהו איסור הונאה? איסור הונאה זה נכלל בכלל הגזל, זה לא גנב, אבל זה סוג, זה בא בעקבות האיסור לגזול את השני, אז גם לא לנצל את המצוקה של השני, שהוא צריך לקנות. רגע. רגע.
לא מנצל מצוקה, אני לא יכול לשמוע את המשפט הזה שמושלך לעברי. אני
מבין שזה נעשה בתום לב ובשוגג. אבל נניח, וניקח דוגמה, נניח שבאמת באזור שלך יש כל המצרכניות, לא משנה, אנחנו קוראים להם ברקול וכדומה, וכולם מוכרים ב10 שקלים. זה מחיר השוק באזור שלך.
לא, לא.
נניח, רגע. ואזי, אם אתה מוכר, אתה או לא משנה דווקא אתה או כל אחד אחר, מוכר ב-12 שקל, זה למעשה הונאה, זה שישית, ממילא יש פה בדיוק הונאה, הוא לא יכול לבטל את המקח, הוא יכול לדרוש את השני שקלים בחזרה. אומנם, חברון, במידה ותוכיח שלא רק אני מוכר ב-12 שקל, אלא גם אני, גם הקיוס לידי, ודווקא הוא מוזל, הוא יש לו הנחה, אז זה כבר שאלה אפילו האם מותר לו לגרום להנחה, זה מחלוקת במשנה, במשנה והמחלוקת, נפסק להנחה כמובן שאדם יכול לעשות הנחות כמה שהוא רוצה, יכול כמו רגונשון של הגמרא, אני מחלק אגוזים, תחלק את הפרסקים, תעשה את המבצעים שאתה רוצה, אין בעיה, הוא לא יכול לגרום לכך שזה ייחשב כהונאה, אבל עליך חובת ההוכחה, אתה תצריך להוכיח באמת, אם זה עולה 10 ו-11 שקלים אתה מחרת, אז אתה בתוך המקום של פחות ממחיר ההונאה, אז זה בסדר, זה בתוך המשחק, אין שום בעיה. היות שזה כבר מגיע ל-12 שקלים, זה סוג של הונאה, ולכן עליך חובת ההוכחה שזה המחיר שנמכר במחנויות השוק.
אני רוצה פעם אחת ולתמיד לחדד את העניין ולהציל את כבודם של בעלי הקיוסקים וגם בעלי המקולות. זה שרשתות הגדולות מוכרות אבקת כביסה או שימורים או כל דבר מקולת אחר במחיר זול מאוד, זאת אומרת, הם זולים, לא שהמקולטניק
גנב
או יקר. המחיר של המקולטניק ושל הקיוסקאי זה המחיר האמיתי שצריך להיות. זה שהרשתות קונות במיליוני שקלים,
לעבוד על רווח
פחות,
על רווח נמוכים,
או מבצעים, זה לא עושה אותנו בעלי הקיוסקים, בעלי המקולות גנבים, וזה פעם אחת צריך לחדד את זה באוזני אנשים.
יש דברים למשל שיש להם מחיר קבוע, למשל חלב, ביצים כדומה.
נכון, יש מחיר מסובסד.
כן, אבל יש גם עד מחיר מסוים, ובא בן אדם מוכר את זה יותר,
זה
סוג של עונה, זה לא גזל, גם עוד ויסקי, אבל סוג של עונה, כי יש איזה מחיר שוק. אתה לא יכול להגיד, שמה, הוא מוכר הרבה, לכן
כן,
הוא
אבל,
יכול
לעמוד. אבל באחת השאלות דיברנו על כך, שאם הקונה יודע את המחיר, והוא יודע שהוא גבוה יותר, ובכל זאת מסכים לו, והמחירה
אם
בתוקף.
אם הוא אומר לו מראש, שמה, המחיר זה 10 שקלים, אני מוכר את זה בגלל שלי יש הוצאות וכדומה, יש
לא,
12 שקל, אז יש פה בסדר, זה בסדר.
אנשים צריכים לדעת אבל שכשהם נכנסים למקולת,
זה לא משנה,
או לקיוסק, הם לא יקבלו מחיר צרכניה, זאת אומרת, אדם שהוא נכון. דורך בפתחה של מקולת שכונתית, צריך לדעת. עכשיו, עצם זה שהוא דורך בתוך מקולת שכונתית, או בתוך קיוסק,
או בתוך חנות
מגלה
שפתוחה 24 שעות
כן,
מיום.
כן, חנות נוחות. כן. הוא מגלה דעתו שהמחירים לא, לא כמו בצרכניה, הוא מחירים קצת מעט
זה נכון, אבל
יותר
כן צריך,
נורמליים.
הוא כן יצריך לעמוד במחיר שוק כללי. זאת אומרת,
של אותו סוג חנויות. של אותו
סוג חנויות
כן.
וכדומה.
זה בסדר, אז זה שלא החזרתי לו את הכסף, אני חושב שאני רגוע גם מבחינת הלכה, כי המחיר 12 שקלים הוא המחיר הרווח.
היותר נפוץ של המוצר הזה.
היותר נפוץ של המוצר הזה.
טוב, המאזינים כבר ממתינים על הקו. מאיר איתנו, שלום וערב חי. מאיר? מאיר, אנחנו מפריעים?
כן.
מפריעים לך?
כן, לא, לא, לא.
לא? נלחצתי לרגע.
אני עוד לא מסודר.
טוב. איזו הונאה גדולה וחמורה יותר? א',
הונאת ממון, הונאת דברים, או הונאת... רגע, תקשיב, אולי אני אפתיע אותך עם איזו תשובה שלא חשבת עליה. אז הונאת ממון, הונאת דברים, או הונאת הקדש. מה אתה אומר?
דברים,
אמר וחזר ואמר, הונאת דברים... וצדק.
ונסביר בשלב המדוע.
באמת, כן, כי ממון לכאורה נשמע העונה יותר חמורה מדברים.
ולכן מביאים מפרשים על הטור, שזאת הסיבה שהטור בכוונה הזכיר שגדולה הונאת דברים מהונאת ממון, ואנחנו נלמד גם מדוע ולמה.
טוב. ואתה עובר לשאלה הבאה, מדוע הונאת דברים היא חמורה יותר? אפשרות מספר אחת, כי ממון ניתן להחזיר, והונאת דברים לא. האפשרות השנייה, כי הונאת דברים נאסרה גם על גר. והאפשרות השלישית, כי עליה עומד העולם כולו. מה החשיבות של, או החומרה של הונאת דברים על פני כל ההונאות?
אפשר לחזור עוד פעם?
ממון ניתן להחזיר והונאת דברים לא. האפשרות השנייה, כי נאסרה גם על הגר. והאפשרות השלישית, שעליה עומד כל העולם כולו. למה עונה דברים חמורה יותר?
מה תשובתך, מאיר?
א',
זה התשובה. א', כי ממון ניתן להחזיר, ועונה דברים לא, וזה נכון, וזה מחזיר אותי לכל, כשאני אומר, מה שאמרתם עליי, ומה שעשיתם, ודיברתם, אני סולח על כסף, לא, אתם יכולים להחזיר לי. אז אל תבקשו את הסליחה שלי.
ויש עוד סיבה שמובא בפסקים, בגלל שעונה דברים זה צער דגופו. צער דגופו וליונת ממון, זה הממון של נכסים, זה פחות, זה לא הגוף שלו, למרות שיש כתוב שצדיקים חייבים ממונה מלא מתי מגופם, אבל עדיין צער גופו אינו ניתן להישבון.
עוד הוכחה שאתה צדיק חברון.
ומשום כך יש להיזהר תפי, כאשר מענים אדם, זאת אומרת, אנחנו נלמד שיש כמה סוגים, אבל כמובן לצער בן אדם, לגרום לו שיוריד דמעה, כמו שכבר כתוב, עונת, צריך להיזהר בעונת אשתו, שדמעתה מצויה, ומשום כך יש זהירות פי, למרות שעונת ממון היא חמורה מאוד, וזה הפשטות שהיא חמורה מאוד, עדיין צריך לדעת שלצייר את השני, זה חמור תפי.
השאלה הבאה היא, את מי מותר להונות, והשאלה היא, זאת אומרת, זו, השאלה היא לגבי עונה הדברים, בפשטות עונה הדברים.
גוי מותר להונות אותו, האפשרות השנייה קטן מותר להונות אותו, והאפשרות השלישית, מי שעונה אותך, מותר להונות אותו.
Mm-hmm. אני לא שמעתי, אפשר
לבוא אותך. או שבגוי אין בעיה של הונאה דברים, או שבקטן אין בעיה של הונאה דברים, או שאפשר להונות רק מי שהונה אותך בעבר. אתה מחזיר לו בהונאה משלך.
וואי.
סובך, אה?
אני חושב גוי, לא יודע.
זאת תשובתך הסופית? גוי, קטן, או אדם שעונה אותך כבר. שים לו את הטיימר של 10 שניות. מה תשובתך?
גוי.
הולך על גוי, התשובה לא נכונה.
תשמע, התשובה הנכונה, הרב מפילה אותי מהכיסא.
דווקא לא.
זה בניגוד לכל מה שחשבתי עד היום, מוסרי.
זה קצת סותר את הנעלבים ואינם עולבים למשל.
או לא תיקום ולא תיטור, או אלף ואחת דברים שהזהירו אותנו חכמינו זיכרונם לברכה.
לא להחזיר.
לא להחזיר.
נכון, אבל צריך לדעת שכבר גם מובא הפוסקים, גם בחינוך מובא שאדם לא צריך להיות כאבן ללא הופכין.
אל תהיה פרייר.
יחבטו בו והוא לא יחזיר, אין כזה דבר. יש לו תיקון לתיתור, יש מצב שבזמן שמקים את האדם, ודאי שהוא יכול להחזיר, ודאי שמצערים אותו, ודאי שהוא יכול להחזיר, אין לזה תירוץ. אמנם, יש מעלה גדולה שהזכיר.
מותר לי לנהוג אבל לפנים משורת הדין, ולא להחזיר, ולהתאפק.
ודאי, שזה הדפטפי, וזה...
ומי שעונה אותי, לא להונות אותו בחזרה, כי הוא עונה אותי, ואפילו שמותר לי, אני...
כן, שומעים לך, אני מתאפק. ודאי. אבל עדיין, אנחנו צריכים לדעת שזה נלמד מהפסוק. הפסוק כתוב, את עמיתך, והוא לא עמיתך. אדם שמשקר אותך, הוא לא עמיתך. וכבר הגמרא מזכירה, כמדומן למסכת מגילה, שרחל אמנו, כאשר יעקב רוצה לברוח, והוא אומרת לו, איך תתעשו, וכמובן בהתחלה כשהוא התחתן, בכלל נשא אותה והתחתן איתה, אז אומרת לו, רחל, מה נעשה כאשר הוא מספר לה שהוא יודע שלבן הולך לשקר אותו? לבן הולך לתת לו אישה אחרת. אז רחל אומרת לו, מה נעשה? הוא אומר לה, יעקב, נעשה סימנים בינינו שהוא לא ידע. כולם יודעים אחרי שגילתה את זה ללאה. והוא לא ידע, וככה נצליח לסנדל את כביכול את לבן. אומרת לו, רחל, וזה מותר הדבר הזה? אפילו לך, יעקב, אתה איש האמת. איך אתה יכול להתיר כזה דבר? אומר לה, אם נבל תתנבל. זאת אומרת,
זאת אומרת, אם אדם שמתנהג בצורה כזאת, אז
עכשיו... דוגמה מחיי היום-יום, מה מתירה לך להונות בחזרה? להגיד מה? אדם מה? עשה לך מה?
אדם שעבד עליך, מכר לך מכונית מקולקלת, מחשומשת, או מכונית
שאיניו אותה בחזרה.
אתה אומר, הוא ביום פוקדי או פוקדתי, אני עוד אחזיר לו.
כן, יכול להחזיר לו גם, אחת תמכור לו משהו אחר שהוא בעייתי.
אנחנו מודים למאיר, פונים לאבנר, שלום.
כן, שלום וברכה.
וואי, וואי, איזה שאלה, איזה שאלה. תשמע, כמה שאני סבלתי מזה.
מהמטיילים. אבל אתה לא חנות בגדים.
לא, לא, זה לא בגדים. היה לי סיפור...
זה הקדמה, רק אני מסביר לך, אבנר, זה הקדמה לשאלה.
ערב גשום וסוער. בחוץ ברקים ורעמים.
סיפרת לנו שנכנסה.
סיפרתי ואני חושב ושוב. אל תקלקל, אולי יש אנשים שלא שמו.
לא, שמו, שמו. שמו? שמו. אל תמחזר לנו סיפורים. יש מספיק סיפורים חדשים.
תוך כדי אני מבטיח שאני אזכר, שאני בעוד 10 סיפורים אזכר. אבל הנה, המאזין אפילו לא שומע את הסיפור. תגיד, אתה מכיר את הסיפור הזה?
אבנר.
אבנר, אתה מכיר את הסיפור שהלכתי לספר וקטעו אותי באמצע? טוב, אריה לא מרשה לי לספר עוד פעם, הוא רוצה שאני מקורי.
אני מסתכל על השעון פשוט.
טוב, בסדר. שרה אוהבת לטייל בין החנויות, להתעניין אצל מוכרות הבגדים במחירים. וואי, 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 וואי. הסבל הכי גדול של המוכרים. אפשרות מספר אחת, תחביב נחמד ולא מזיק. האפשרות השנייה, איסור חמור. והאפשרות השלישית, תלוי אם יש בדעתה לקנות או לא.
לא שמעתי את הרשו.
אישה מטיילת בין החנויות. ונכנסת, וכמה זה עולה, וכמה זה עולה, וכמה זה עולה, וכמה זה עולה. מותר לאדם להיכנס לחנות ולהתעניין כמה עולה? האפשרות הראשונה, מדובר בתחביב נחמד ולא מזיק. נחמד. האפשרות השנייה, יש זה איסור חמור. האפשרות השלישית, זה תלוי אם יש בדעתה לקנות או לא. מה אתה אומר? ג' אתה אומר, תלוי אם יש בדעתה לקנות או לא, וזה נכון, וזה נקרא עונה הדברים. כי כשאדם נכנס לחנות,
לא,
ומצביע על מוצר,
אם
היא לא מתכוונת לקנות, זה עונה הדברים. כי יש לרגע זיק של תקווה אצל המוכר, שהנה הוא הולך למכור כרגע את המכשיר החשמלי הזה. ובן אדם סתם עושה ספורט, כמה זה וכמה זה. ולכן אני נכנסתי ביום אחד לאיזה חנות של סמסונג, לא זוכר, חנות של מכשירי חשמל, ובאמת רציתי רק להתעניין. נכנסתי, אמרתי, ערב טוב, אני אומר מראש, לא באתי לקנות.
כן.
אני רק מסתכל.
אז כך צריך לעשות, זה... שלא מתכוונים לקנות.
כן.
למרות שמוכרים מתוחכמים במיוחד, גם כשמישהו לא מתכוון לקנות, וואו. הם מכניסים אותו וכבר מוכרים לו.
אוי, אתה רוצה לשמוע סיפור. אז...
איך מכרת לי מישהו משהו?
אני לא אקרא שמות, אבל שני 20 שנה אולי, עבדתי באיזה מקום, חנות המוצרי חשמל, והוא היה מפרסם כל שבוע בעיתון, מבצעי השבוע. יום אחד אני רואה בבוקר, אני רואה פרסום של איזה מיקסר קנווד משהו ב-1,000 שקלים. וקנווד עולה 3,000-4,000 שקלים. אני מסתכל על המודעה, אני אומר לו, תגיד לי, איך אתה הולך, איך קנווד, איפה קנווד ב-1,000 שקל? הוא אומר, לא, זה לא קנווד, זה כמו. אמרתי לו, אבל כתוב בעיתון קנווד. הוא אומר לו, אתה צריך להכניס את הסוסים לאורווה. אחרי שהם נכנסים, הם יאכלו מה שתיתן להם. והוא הדריך אותי.
אבל זו לכאורה.
הוא אומר לי, כל הכוח שייכנס, ככה הוא הדריך אותי, כל הכוח שייכנס וישאל על הקנבוד ב-1,000 שקלים, תגיד לו, זה נגמר, אבל יש לך כמו.
טוב, זו דוגמה לא טובה. טוב, שאלה שנייה.
אבל אגב, יש מוכרים שלא מקפידים על לקוחות שנכנסים ושואלים, כי הם כבר בתחכומם, כמו שאמרת,
יצליחו למכור להם. אבל מן הראוי, כבוד הרב, כשמישהו נכנס ואין בדעתו באמת לקנות, הוא יכול להיכנס, יודיע מראש, ויהיה מוכר מוכן לזה.
יש לקוחות אגב.
אף פעם לא זרקו מישהו מחנות, כי הוא אמר שהוא רק מתעניין.
ויש לקוחות שנכנסים, למשל, אצלי בקפיטריה יש מוצרי חשמל, כמו משאבות וכאלה דברים, אנשים, נכנסים אנשים, אומרים, אני רק רוצה לשאול. זה בסדר גמור. טוב,
ישי עובד אצל בוס קפדן.
באחד הימים הכין ישי שני כוסות קפה, בכדי שלא יצטרך לקום באמצע בדרכו למקומונית. שוב, ישי עובד אצל בוס קפדן, משהו. ככה, קצת. באחד ימים הכין אישה שתי כוסות קפה בכדי שלא יצטרך לקום.
באמצע.
באמצע, באמצע עבודה. בדרכו למקומו נתקל בבוס, אישי לא התבלבל ומיד הודיע כי הכין את הכוס השני לכבוד הבוס. או, זה סיפור יפה. קם לפינת הקפה,
הכין לעצמו שתי כוסות.
שני כוסות.
שתי כוסות לעצמו.
לעצמו. נתקל בבוס, לא היה נעים לו שהבוס רואה אותו שהוא מבטל את זמנו בעשיית כוסות קפה במקום לעבוד. הוא אומר, הנה, הכנתי לך קפה. מותר לעשות את זה? בשביל לנצל מזעמו של הבוס? האפשרות הראשונה, תירוץ מוצלח. האפשרות השנייה, איסור חמור. האפשרות השלישית, במקום של הפסד ממון, הדבר מותר כי יכול להיות שישליך אותו אולי מהעבודה.
מה אתה אומר, אבנר?
גימל.
גימל. במקום הפסד ממון, הדבר מותר.
זאת אומרת שאם הבוס חמתו תעלה בקרבו ויזרוק אותו, אם זה היה חשש, אז מותר לו לשקר.
זו לא התשובה הנכונה, מדובר באיסור חמור של מה, של הונאת דברים?
נכון מאוד, וככה גם הגמרא כבר מזכירה את זה, מביאה כמה סיפורים, שמדובר שם על אחד המוראים שפתח חבית, והגיע המורה אחר, הוא אומר לו, אם פתחת חבית
שלך.
זאת אומרת, איך הוא אומר את זה? זה שקר, ואסור לשקר. הוא אומר, הגמרא, לא, גם אם הוא לא היה פותח, הוא היה פותח בשבילו, זה בסדר. גם אם הוא לא היה פותח מלכרה, הוא היה פותח בשבילו, אז בכזה מצב אפשר, זה לא שקר.
אבל אם הוא לא היה פותח.
אבל אם הוא לא היה פותח בשבילו, זה שקר חמור. זה עד רבה, הוא יכול להיות שגם יש בזה גם חוץ מהנושא של הונאה דברים, שיש בזה הונאה דברים.
לא, אבל אם הוא יכול להיות שגם היה עושה לו, אם הוא היה פוגש אותו לפני זה.
הוא היה מכין בשביל הבוס מיוחד. אם הוא היה אומר לו, היה מכין בשבילו, אבל אם הוא היה הולך מיוחד להכין לבוס, בסדר.
זה קורה הרבה, למשל, אני אוכל, כן? ופתאום הגיע מישהו, אומר, בוא תצטרף. אני אומר לו, מה אתה עכשיו?
תצטרף זה משהו אחר.
לא, אבל אני עוד כועס עליו, למה הוא הגיע עכשיו, הוא אוכל לי חצי מהאוכל, אמרו לו, בוא, תאכל.
אבל להגיד, הכנתי בשבילך את הארוחה. בשבילך הכנת ארוחה הזאת.
זה בעיה.
זה כאילו ששקר.
אני סתם חושב שאם מישהו יש לו כזה בוס, שעלול לפטר אותו, על זה שבכן שאתה כוסות קפה, אז אולי שישקול שוב את מקום העבודה שבו הוא עובד.
נכון, יש לזה גם סוג של חנופה, שדבר זו אז בעייתי מאוד, כמו אחד מארבעה כתות שלא רואים פני שכינה, אחד מהם זה כת חנפים. עכשיו, זה שהוא בוס, לא מתיר לך להתחנף אליו, אין שום יותר בעולם. צריך להתייחס אליו כמובן בכבוד, בצורה מכובדת, אבל להתחנף ולשקר ולרמות בשביל מתת כספי, זה איסור חמור, זה חוסר אמונה, חוסר ביטחון. ראיתי באחד הספרים שאדם שמתחנף למי שחושב שהוא ייתן לו, זה כמו להודות לצפצפה של הרכבת. זאת אומרת, במקום להודות לקטר, אתה מודה לצפצפה. זה שום דבר, אין בזה שום עניין, יש בזה איסור חמור, ולכן יש אמונה.
יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
כן. שבנו עליכם, אנחנו כעת עם אברהם.
אפשר
שלום.
לשאול עוד שאלה בענייני הונאה את הרב מושקוביץ?
בוא נתן למאזין קודם, צ'אנס לענות תשובה ואז...
אתה אומר, זה שידור הוא לא שלי.
זה שאלה שאלה.
קודם כל של המאזינים.
לא, שאלה שאלה
נעשה. אני אבסיס זמן פנוי.
חלוקה שוויונית.
טוב.
בינך לבין המאזינים. אברהם, אתה איתנו?
טוב,
שים לב לשאלה הראשונה, ערב חי.
ערב חי, יואל מנסה כבר הרבה זמן למכור את המיציבושי שברשותו.
אם זה מיציבושי, אז לא פלא שהוא לא מחר, אולי מיציבושי.
אולי זה טויוטה או משהו כזה, אבל בואו נעשה פרסומות. האם חייב להודיע שיש בעיה קלה בגיר לאדם שמתעניין? הוא יודע שיש בעיה בגיר. האם הוא צריך להודיע לקונה? או הקונה הסתכל, בדק, קנה, תודה רבה. אפשרות מספר אחת חייב להודיע, אפשרות מספר שתיים אין צורך. על הקונה לגלות בעצמו. האפשרות השלישית זה אין צורך לגלות מראש, רק אם הקונה יגלה, אז הוא חייב להחזיר לו את דמי התיקון של הגיר.
אחד,
אתה אומר, חייב להודיע, וזה טבעי ומובן.
רבות, יש סוג עסקאות שהקונה רוכש את המוצר כמו שהוא.
אז הוא יודע מראש, כמו במכרז, שאתה קונה רכב במכרז, אתה יודע או שאתה נופל על רכב טוב או על גרוע. אבל מה קורה אם מוסכניק אומר לבן אדם, תשמע, המנוע שלך הולך לגמור. אני שומע לפי הרעש, לך מהר תמכור אותו.
בעיה,
הוא צריך לא... עכשיו, כשהמנוע תקין, כשהוא מוכר את הרכב, המנוע תקין, רק המוסכניק באוזן החדש שלו, מבין שהמנוע הולך להיגמר.
באמת, הנושא הזה הוא נושא מאוד 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 מציאותי, כי שים לב, בכל אוטו שהשתמשו בו, שנה, שנה, שלוש,
אנשים אומרים, יאללה, נתפטר ממנו כבר.
ו-10 ו-20 שנה, יש הרבה בעיות. יש המון בעיות, במראות, בגיר, בכל מיני מקומות.
לא, אז רכב בן 20 שנה, אדם יודע שהוא שם נפשו בכפו, שהוא קונה רכב בן 20 שנה, הוא קונה רכב עם בעיות.
אז זהו שלא, אז זהו שאדם צריך מעיקר הדין להודיע. אדם, זה מפורש בהלכה, שאדם צריך להודיע אם יש מום במקח. אלא מה? אחד הפתרונות זה או להגיד לו, בוא נלך לבדיקה. לבדיקה. אני לא יודע מה יש ברכב, יש בעיות וכאלה, אתה מודיע מראש, לך לבדיקה, ואז מילא הוא מראש הסכים לכך. או לכלול את כל הבעיות, ולומר, יש מספר בעיות ויש עוד בעיות. זאת אומרת, ואז הוא באמת יחדם בכל סוג של הערמה, להגיד את הבעיות.
עכשיו מתעוררת פה עוד שאלה, שאולי היא קצת יותר מורכבת. אדם יודע שיש בעיות ברכב, ובכל זאת הוא מוכר את הרכב, אומר לקונה, תבדוק בעצמך.
כן.
ותשלם את עלות הבדיקה. כשהוא יודע שסביר להניח שאחרי בדיקה, הקונה לא ירצה לקנות. הוא יגלה את כמות הבעיות. האם מותר לו לגרום לקונה...
לקונה, הוא משלם.
לשים את, לא יודע, 500 השקלים או כמה שעולה הבדיקה, כשהוא יודע שכנראה, לאחר הבדיקה, הוא בכלל לא ירצה את הרכב. זה גם סוג של הונאה.
זה נכון, ולכן באמת יש נושא של מוציא הוצאות על פי. זאת אומרת, אם אדם מוציא בגללי הוצאות, ואני יודע שמראש, למשל, דוגמה של הגמרא מביאה שמר, מותחי מביא זה למעשה, בוא נקבע פגישה בירושלים, ואותו אדם הוציא הוצאות, הוא גר בתל אביב, הוא נסע לירושלים, כך מוליד 250 שקל, והבן אדם בכלל לא הגיע לירושלים. הוא אדם לא הגיע, הוציא הוצאות על פי, וזה אותו דבר. גם פה, אתה מוציא הוצאות, שאתה מראש שההוצאות האלה לא ייתנו לך שום דבר, והוצאת אותם בגללי, או בתור בגלל המוכר במקרה הזה, וזה איסור, ויכול גם לחייב לתת ממון. אבל עדיין, יכול להיות, וזה לא ודאי ודאי שהקונה לא יקנה, אולי לא במחיר הזה, אולי יהיה ויכוח למחיר, והקונה גם...
זאת אומרת, צריך להגיד לו מראש, תשמע, הרכב לא חדש, יש בעיות, תבדוק אם זה מתאים לך או לא. שאלה נוספת.
טוב, אדם מתחייב לתרום לקופת אני אמחו למשך שנה, ולאחר חודשיים הוא הפסיק את הוראת קבע.
ולצערנו זה מאוד מצוי בתקופה הזאת.
אני רוצה לסבך, אחרי שהוא כבר קיבל את הברכה של הרב.
כן, ואת הסכין.
לא יודע את מה. כבר קיבל את הסגולה המיוחדת.
ואת המנורה, ואת השמן, שיציל אותו מקורונה.
המעניין הוא שבמכתבים החדשים, הם כותבים מפורש, רק בתנאי שהברכה תתקיים, רק בתנאי שהגיע התשלום.
אז הנה, אז הנה, אז את העניין הזה פתרנו, אפשר לסגור חזרת הסוגריים.
אוקיי, אז הוא התחייב, וחודשיים הוא לא יכול לעמוד בתשלומים, מה יעשה? אפשרות מספר אחת, הרי זה גזל. האפשרות השנייה, שהוא חייב, מדין עדר. האפשרות השלישית, לא ניתן להוציא ממנו את הממון. מה קורה עם אדם שהתחייב להוראת קבע ולא עומד בזה? הפסיק אותה.
הוראת קבע לצדקה במקרה הזה.
אחד אני חושב שזה גזל.
גזל? התחייב איזה גזל. אתה קצת מחמיר?
אלא, מה התשובה הנכונה?
התשובה זה נדר. זה נדר, ולכן...
ואם הוא אומר בלי נדר?
או יעשה התרת נדרים. התרת נדרים יכולה להועיל במקרים מסוימים. ואנחנו בעזרת השם נפרט. אם מראש אדם אומר, הוא ייתן, כן, בלי נדר, ייתן... 10,000 שקל. 10,000 שקלים הוא ייתן. ולמה? הוא מחלק את זה 1,000 שקלים כל חודש. אז פה באמת, אם זה היה, שלא יודע, גם בזמן צער וצרה, אז יש פה התחייבות גמורה, ובאמת גם לא יועיל לתרת נדרים פשוט.
או, החינוך הוא הרב, אני רוצה לשאול ככה. יש אדם שנגיד תרם באמת 10,000 שקל בתשלומים של 1,000 שקל בחודש, ויש אדם שתורם 100 שקלים מדי חודש למוסד. האם מותר לו... להפסיק, הוא לא התחייב לסכום מסוים. הוא התחייב ל-100 שקל בחודש.
זהו, אז הנה. אז אם הוא מראש אומר סכום מסוים, וזה זמן מסוים, סיטואציה מסוימת, שיש פה ודאות של גמירות דעת, בפשטות גם לא יועיל התרת נדרים. כי זה כאילו מסר את הממון.
כי גם המוסד מתכנן את ההוצאות שלו לפי ה...
נושא זאת, נכון. יכול להיות שהוא תכנן, זה גרם.
אבל אדם מתחייב על סכום מסוים, מה לעשות? הגיעה הקורונה, סגרה לו את העסק. הוא לא יכול לעמוד בזה.
נכון. ומה קורה אם קונה מכונת כביסה? ושילם את השלומים, אז מה הוא עושה? אז מגיעים להסדר או משהו, מגיעים להסדר, או שהוא משלם זה אחר כך, בסדר.
זאת אומרת, זה התחייבות לכל דבר בעניין.
אבל יש מקרה, כמו שאתה ציינת, חברון, שהוא אומר מראש, הוא ישלם $10,000 לחודש, משך אפילו 10 חודשים. זה כבר התחייבות לצדקה, ויכול להיות שפה יועיל התרת נדרים, כמו כל נדר צדקה.
כן, אבל אם אדם עושה, מישהו בא אליו, יחתים אותו להוראת קבע, למוסד מסוים, לא בלי תוקף של זמן.
זה לא הגבלה.
לא הגבלה של זמן.
100 שקל בחודש הוא...
בסוף, הבן אדם לא רוצה את זה כל החיים לסחוב איתו את ההתחייבות הזאת.
אז זו שאלה מאוד מעניינת, אם חשבתי עליה באמת, אני חושב, אני יודעתי שלא הגבלה זה מעיקר עם הגבלה. זאת אומרת, שאתה יותר חמור...
כשמראש אין הגבלה, אז יודעים שאתה בכל רגע גם יכול לבטל את זה.
קרה לא פעם ולא פעמיים שחתמתי הוראת קבע לאיזה משהו מסוים. אחרי כמה חודשים או אחרי שנתיים, אני לא יודע מה, הפסקתי את זה. לא התחייבתי לכל החיים לתת 100 שקל או 200 שקל בחודש.
לפעמים האלה הגבלה יותר קל מאשר המוקצב ל-10 חודשים.
זאת אומרת, כי לא התחייבת לסכום מסוים.
נכון.
וגם לא התחייבתי לזמן מסוים.
כן.
אלא אם כן התחייבת 100 שקל לשנה.
טוב, אברהם, הדברים ברורים.
טוב.
כן.
חייב, מדי נדר, וכן, הדוגמה של מכונת כביסה, זה דוגמה מציינת.
כן, נכון, מה? קורונה, נו מה, לא תשלם.
תמתח את זה ליותר זמן כתשלומים. אבל תודה רבה לך. אנחנו עם נתנאל עכשיו. שלום וערב חי.
ערב חי.
התחייב להחזיק אברך מסוים בכולל, ואחרי חצי שנה, הפסיק לשלם. האפשרות הראשונה פטור, כי הוא לא התחייב לזמן. האפשרות השנייה היא פטור, גם אם הוא התחייב לזמן. האפשרות השלישית, חייב לשלם כל עוד, ולהודיע שהפסיק.
שהוא מפסיק, מקבל.
תשובה שלוש.
שלוש. זאת אומרת, אם הוא רוצה להפסיק, הוא צריך קודם להודיע, ואז להפסיק.
נכון מאוד.
סליחה, תשובה איך.
תשאר עם השלוש, בסדר.
בואו, תשאר עם השלוש.
אמרת שלוש, בואו נתקדם עם השלוש.
הלאה.
אז בעצם, מה העניין של ההודעה?
יפה מאוד. באמת, גם ההודעה היא צריכה עיון. כי למעשה, פעם מדובר בסיטואציה מאוד מאוד מקובלת. אני יודע, גם עכשיו לאחרונה זו תופעה שהפיצו אותה. יסחר וזבולון, זה תמיד זה היה, אבל עכשיו זה קצת יותר נפוץ. ראובן לוקח אברך מסוים, הוא מחזיק אותו, הוא חושב שהוא מחזיק אותו לפחות בממון, ואותו אברך לומד, וזה ככה מסתדר ביחד. פתאום אותו נגיד רוצה להפסיק, וזה זכותו להפסיק, אף אחד לא מגביל אותו, אבל הוא לא יכול להפסיק למפרע. זאת אומרת, אם הוא מודיע, הוא לא משלם, ואז פתאום הוא מודיע, אז הוא רוצה להפסיק, אין כזה דבר. זה התחייבות לכל דבר.
זאת אומרת, גם אם עברו כמה חודשים שהוא לא שילם, אבל הוא לא הודיע שהוא מפסיק, הוא חייב לשלם את הזמן שעבר.
הוא חייב לשלם. וצריך לדעת שבמקרים מסוימים, ללא לשלם, הרי אנחנו יודעים שכמו שהתחלנו בתחילת השידור היום, ההונאת של אשתו, ההונאת הגר, היא חמורת פי. ולמה? כי אין להם לובי, אין להם לובי, כן? אף אחד לא ילך ויענה את שר האוצר או את שר המשפטים, כי הוא יודע שיתחיל איתו, אז זה לא ילקע לו. אבל היום אני חושב שהציבור של בני התורה האברכים, הם כביכול, אין להם את הלובי החזק מאחוריהם, שהם מתחייבים להם, משלמים, לפעמים כן, לפעמים בחצן, מחצה לשליש ולרביעה. וכמו שעונת הגר ועונת אשתו היא חמורה ביותר, זה דבר גם עונת האברכים, לכן הדבר הזה הוא מאוד בעייתי.
לארגון שיש לו ועד עובדים, פוחדים ממנו.
איתה לא מתחילים.
אברכים, אפשר לעשות את זה.
לכן הנושא הזה הוא כמובן הוא חשוב. גם אם הודיע מראש, פה יש מקום לעיין. הרי אותו אדם לומד, הוא נמצא במקום מסוים, כבר מסגרת, אתה עכשיו מודיע לו, שמע, אני לא יכול לשלם לך מכאן ואילך. גם זה מקום לעיון. אולי צריך להודיע פרק זמן מראש, כמו שאדם סוחר דירה, אז הוא צריך להודיע מראש, אם הוא עוזב, שלושה חודשים מראש, לא יכול
אדם כאילו מפר חוזה.
כן, סוג של צריך להתייחס לזה ממש כהתחייבות לכל דבר, כתשלום משכורת לכל דבר.
שאלה שנייה.
במקום עבודתו של דניאל, כבר מספר שנים נותנים מתנה לכבוד החגים. השנה המתנה בוששה לבוא. בתגובה הסביר הבוס כי הקיצוץ זה בעקבות הנגיף. ואגב, לפני שאני עונה את התשובות, אני יכול להגיד מה החוק אומר?
כן, מעניין.
החוק אומר,
זה גם רלוונטי הלכתי.
בנושא מתנה לחגים, החוק אומר שאם המעסיק נתן במשך 3 פעמים רצופות, זה כבר חלק מהמשכורת, והוא חייב בכל פעם בחגים, בראש השנה ובפסח, לתת מתנה לחג. וכל זאת בתנאי שהיה 3 פעמים רצופות. אז זה מחייב אותו מכאן והלאה. וזו הסיבה שאני לא נותן מתנה לחגים.
אתה לא רוצה להתחייב.
אחר כך אני מתחייב כל החיים לתת. אז עכשיו בוא נראה אם ההלכה תואמת באמת לחוק. אפשרות מספר אחת, לא ניתן לחייב אותו. האפשרות השנייה, הוא חייב כל עוד ולא הודיע מראש. והאפשרות השלישית, הוא לא יכול לקצץ אפילו בהודעה מראש.
עוד פעם אחד.
אחד זה ש...
לא ניתן
לחייב אותו לתת מתנה. זה מתנה לחג.
לתת מתנה, גם אם הוא נתן בעבר.
נתן 10 שנים, עכשיו הגיע הקורונה, אין לו כסף, הוא לא נותן מתנה לחג, אי אפשר לחייב אותו. האפשרות השנייה היא חייב כל עוד ולא הודיע מראש, הוא היה צריך להודיע מראש. חבר'ה, השנה אין מתנה לחגים. זה לא שהעובדים פותחים את המעטפה של המשכורת של החגים ומגלים שפתאום אין. הוא היה צריך להודיע להם שהשנה לא יהיה. והאפשרות השלישית, הוא לא יכול לקצץ במתנה לחג, אפילו אם הוא הודיע מראש.
תשובה אחת.
תשובה אחת, לא ניתן לחייב אותו לתת מתנה לחגים, אבל התשובה היא לא נכונה, ומסתבר שבאמת ההלכה היא שרק...
וחברון גם נתן דוגמה, כן. שגם על פי חוק, נכון. אמנם על פי חוק זה שלוש פעמים, גם פה לכאורה זה שלוש פעמים.
החוק
לא
יישר קו עם ההלכה.
נכון. אבל צריך לדעת שהסברה היא, כי על דעת זה העובד הגיע לעבוד.
זאת אומרת, הוא לוקח סברה. את זה בשקלול נכון. של השכר השנתי שלו.
נכון, על דעת
אבל,
זה.
אבל, רגע, מתנה היא לאו דווקא בתלושים. אגב, תלושים...
זאת אומרת, אבל אם עבר החג, והוא אומר, תדעו לכם, בחג הבא, הוא אומר לעובד, בחג הבא אין יותר מתנות.
לא משנה, עדיין. הוא יכול להודיע לעובד החדש שיגיע.
לא, אבל הוא יכול... מה, אין זכות למעביד להגיד, תשמעו, אני מקצץ בשכר?
זה, אני לא יודע.
בסדר, אז העובד יחליט.
מבחינה חוקית ניתן לקצץ עד 10%
לא יודע, אני אומר, יכול להיות שגם אני לא באמת מבין בזה, לא מבחינה הלכתית וגם לא מבחינת
החוק, אני אומר, ניתן לקצץ 10%
אני יודע, לפי מה ששמעתי בתקופה הזאת היו הרבה עסקים שאמרו לעובדים עם כל הכבוד, הם רוצים להישאר לעבוד פה מורידים את השכר,
או שהם מפטרים אותם, אחד מהשניים פטורים צריך לשם פיצויים, הוא לא יכול להגיד לא, תשארו ואני מוריד לכם מהשכר, אין כזה דבר
יש, לא, יש החוק מתיר
עד 10%
עד 10% מהשכר
יכול להתפייחול
יש מעסיקים שנותנים מתנה בצורת מתנה פיזית, מתנה, מחוות סיר,
לא משנה
יש מעסיקים שנותנים תלושים.
יש מסופים.
אבל לא כל שנה, נגיד אלעל נותנים נגיד 1,000 שקל תלושים, אבל שנה הבאה אלעל יכולה לתת פתאום 600 שקל.
תלוי לפי מצב החברה.
תלוי לפי מצב החברה.
אז גם זה מן הסתם, אם זה משהו שהוא ידוע שהוא כזה, שהוא מתנדנד, אז זה גם חלק מהחישוב של ה... בקיצור, הכלל פה, העיקרון זה שעל דעת זה העובד עובד.
טוב.
זה מוגדר כמתנה. אבל זה נכלל בתלוש השכר לכל דבר. זאת אומרת, זה מתנה
ברגע
שהיא שזה... מחויבת. זה לא מתנה שנותן לו בגלל שהוא מוצא חן בעיניו.
טוב, תודה לך. אנחנו חייבים לצאת שוב להפסקה קצרה. נשוב מאוד מהר עם עוד מאזינים.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, מנחם כעת איתנו, שלום לך וערב חי.
ערב חי.
טוב, השאלה של מנחם היא...
על יוני.
נכן, לפני שאתה מתחיל, אפשר לשאול שאלה שנייה?
אריאל, הוא שואל אם אפשר לשאול
שאלה. זה קשור לדיני ממונות? אה?
לפני...
זה קשור לדיני ממונות או לא?
כן.
אז יש
בית דין לענייני ממונות בפתח תקווה, של מוסדות רואי ישראל.
שבראשו עומד מורנו, הרב רואי מושקוביץ.
אתה יכול לפנות לשם? אפשר לפנות למזכירות, כבוד הרב, ולתאם דיון?
בוודאי.
טוב, אז בוא נשאל את השאלה, אחרי זה יש לך שאלות נוספות, תשאל את ההפקה, בוא
נתקדם. כולה פרס שהוא לא קיבל, מה?
אין לנו זמן פשוט.
יוני, סוחר ממשפחת טננבאום את הדירה, ומבקש לקנות אותה. בעל הדירה התחייב והתנה כי הוא יהיה הקונה הראשון במידה וימכור את הדירה. זה דבר מאוד נפוץ, אדם סוחר את הדירה, אומר לבעל הדירה, תשמע, אני רוצה לקנות אותה, בעל הדירה אומר לו, תשמע, אני כרגע לא בעניין, אבל ברגע שאני אמכור אותה, שאני ארצה למכור אותה, אתה תהיה הראשון שאני אציע לו. האפשרות הראשונה לא חייב לעמוד בהבטחתו, האפשרות השנייה היא חייב לעמוד בהבטחתו, והאפשרות השלישית, אפילו אם ימכור למישהו אחר, המחר הזה בטל, כי הוא יתחייב ליוני שיהיה קונה ראשון.
מה תשובתך?
אני חושב שתיים.
שתיים, אתה אומר חייב, התחייב, ולכן חייב. אני הייתי חושב, כנראה גם כמו מנחם.
יש כבר בהלכה משהו של זכות ראשונים, של...
דינו דיומץ, קצת שוני, אבל...
כן, בדיוק. יש איזה משהו... מה התשובה, אגב? צודק המאזין?
לא.
אלא?
במקרה הזה לא חייב לעמוד בהבטחה.
לא חייב לעמוד בהבטחה.
אנחנו נלמד מקרים שכן חייב, אבל במקרה הספציפי הזה...
ואין פה... את דינה...
דינה דבר מצרה.
כן, דבר מצרה.
לא מצאנו בדינה זה דינה דבר מצרה.
טוב.
ולכן הוא לא יהיה חייב לעמוד בתחת.
טוב, אפילו שהוא יבטיח, הוא לא חייב. טוב.
היות, ואני אסביר למה. היות זה מוגדר כאסמכת. כי אנחנו נראה שיש מקרים מסוימים שזה מוגדר כהתחייבות, שיש ודאות. אבל פה היות שהדיבור הוא מאוד כללי. אני אמכור לך, כן, אני אתן לך.
אל תדאג, יהיה בסדר, סמוך עליי.
אז אנשים כבר רגילים לדיבורים, ולכן זה מוגדר כאסמכת, ככה מביא גם באותו סימן, בסימן רש וב, לכן הדבר הזה הוא לא מתחייב, הוא לא מתחייב לו לשום דבר.
טוב, יש לנו מאזין נוסף.
קצת מפתיע, אומרים לי שאין לנו זמן, בשתי דקות שנותרו לנו אין זמן למאזין נוסף. רצית לספר את הסיפור שלך, עכשיו זה הזמן. שלא תגיד שלא עונים לך פה מספיק זמן חברון.
אני כבר שכחתי מה רציתי לספר.
שכחת את הסיפור.
סיפר לי בעל חנות של עגלות, מוצרי תינוקות. באים, מתעניינים כמה זה עולה וכמה זה עולה וכמה זה עולה וכמה זה עולה, עד שבסוף הזוג מחליט, טוב, אנחנו רוצים את העגלה הזאת, הוא הולך למחסן, מוציא את האריזה הגדולה, פותח את כל הזה, את כל הקלקרים, את הכל, מרכיב אותה, אומר, הנה, ואז האישה אומרת, לא, לא רוצה את זה. עכשיו הוא אומר, מה, עכשיו לפרק אותה, להחזיר אותה חזרה לקרטון, מה, מה, מה קורה ש, ש, שאנשים מסתכלים על העגלה, בוחנים, בוחנים, שואלים, שואלים, בסוף אומרים כן, אנחנו רוצים לקנות, והוא מרכיב אותה.
אז זהו, במקרה שהם יעשו מעשה בפועל, אולי ככה צריך באמת לתת להם, שימשכו את העגלה, ימשכו במקרה שזה בתוך החנות, יקביעו את העגלה, ואז למעשה הם לא יכולים לחזור לפי ההלכה.
או שאם הוא אומר להם, תשמעו, אם אני פותח, אני, אתם קונים.
אז יפה. זאת אומרת, אז אם יש תנאי כזה. זה בדיוק השאלה שאנחנו דברנו עכשיו עליה, שהנה, הוא התחייב לקנות, לא מתחייב לקנות, התחייב למכור. אז אם הם יודעים את המחיר, יודעים את המחיר בקאי גוונה, הם, אין להם אפשרות לחזור בהם.
יודעים את המחיר, ביקשו את העגלה, הוא פתח, הרכיב.
אם אני אפתח, אתם, אתם קונים את זה, עדיף שזה יהיה בפני ציבור, בפני שלושה, או שיעשו איזה סוג של קניין, ואז זה כזה מצב, הם כבר לא יכולים ללכת ולחזור בהם מהקנייה. וחייבים לשלם על המצב.
זאת אומרת, אילו המוכר אומר לקונה, תעשה משיכה על הארגז.
אגבה או משיכה.
אגבה או משיכה, והוא עשה את המשיכה, ולמרות שהוא ירקי, ולמרות שאחר כך הלקוח לא יכול להתחרט.
נכון מאוד.
טוב, זה באמת...
אם אדם ראש את המחיר, יש לו איסור להתחרט.
לא, לא, זה גורם צער גדול למוכרים כאלה, שפותחים אריזות, וזה ברגע האחרון... הקונה אומר שהוא לא מוכר.
לי בכלל יש טיפ, שהוא טוב לקונים, פחות למוכרים. אני כגישה, כשאני באמת מחפש לקנות משהו, אז אני מראש אומר, כשאני נכנס, אני רק מתעניין, כדי שהמוכרים ייתנו לי שקל.
לא יתעלקו עליך.
אם אני אמצא את מה שאני רוצה, אז אני אדע לפנות אליהם.
וואו, כשאתה נכנס לחנות, אתה אומר, אני מתעניין ב... זהו, אין לך, אתה לא יכול לנשום אפילו. יושבים עליך ככה, עד שאתם קופים אותו, עד שמה רוצה אני.
כן, לכן, השיטה שלי, אני, שוב, אני לא רוצה לפגוע פה בפרנסה של המוכרים, המוכשרים שיודעים. אני מסתכל, מתעניין. אם אני רוצה עזרה, אני אדע למי לגשת ולבקש את העזרה הזו.
אני יש לי טיפ למוכרים, למוכרים, אל תתעלקו על הקונים. תנו להם להסתובב בחנות, רק תגידו להם, אם אתם צריכים עזרה, תפנו אליי, אני פה.
כן.
זאת אומרת, יש את העניין של הלחץ שהמוכר מפעיל על הקונה, הקונה רוצה להסתכל, לא רוצה את השקט שלו.
במקום כמו שלך יש עניין בכלל להפעיל?
יש עניין, כי האדם נובר במקרר הארטיק. יש, אני יודע מה, 40-50 סוגי ארטיקים מ-4 יצרנים. עכשיו, בן אדם לפעמים מחפש איזה מוצר מסוים. עכשיו אני רואה אותו נובר, 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 ואז אני אומר לו, אתה צריך עזרה? אתה מחפש משהו מסוים?
לא, אבל זה לא שיש לך עניין לגרום לו לקנות יותר או משהו מסוים, זה זניח. זה הרווח עם זהים פחות או יותר.
זה לא, אני רק שואל אותו אם הוא מעוניין באיזה משהו מסוים, ואז הוא אומר לי, כן, אני מחפש את זה, אני צ'ק, אני מוציא לו את זה.
אחרי שהוא הפך לך את כל הסדר של הקר טבעי.
בדיוק, כשאני רואה שהם נוברים ככה, והופכים לי את כל הסדר, אני ישר, אני אומר, תגיד, אתה מחפש איזה משהו מסוים? ואז כדי שלחסוך את הבלגן במקרר. אבל אם הוא אומר, לא, אז אני נותן לו, נותן
טוב.
לו את הזמן.
התנצלות בפני המאזין מנחם, מסתבר שהוא באמת רצה לשאול משהו בדיני ממונות.
אה, כן?
וככה...
אז בוא נעלה אותו חזרה.
לא, אין לנו זמן, אבל אין לנו זמן. הפעם הבאה, אבל נתנו לו בהפקה את המספר של בית הדין, בדיני ממונות של הרב רועי מושקוביץ.
לא, האמת היא שנפלת עליו יותר מדי.
לא, לא נפלתי עליו בכלל, פשוט הזמן היה קצר, החיצו אותי, ואז פתאום נשאר זמן, וטוב. חותמים? את ערב חי לשני בשבוע, נהיה פה בעזרת השם מחר, נמשיך לדון בדיני ממונות. תודה לרב רועי מושקוביץ, תודה חברון גרנביץ'. עד מחר, אני בטוח שתצבור כמה ציפורי ממונות חדשים. תודה לאורי כהן שהיה טכנאי, תודה גם למפיקים שלנו. שתהיה לכם המשך האזנה טובה, נשתמע מחר בתשע בעזרת השם.